תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.
למי שעוד לא מכירה, מועדון נשים בעסקים הוא מועדון לנשים בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, לנשים בלבד. אנחנו בעצם מאפשרות שיח פתוח, נשי, מעשיר, מלמד. מדי חודש אנחנו מערכות נשים מכל התעשייה, עצמאיות, שכירות, נשים מהנהלה הבחירה ונשים בתחילת דרכן. בעצם כדי שכל אחת תצא עם איזושהי צדה לדרך, עם משהו קטן בדרך העסקית שלה. והיום אנחנו מערכות פעם הראשונה פודקאסט, ואנחנו סופר מתרגשות. ולשם כך הבאנו אישה מיוחדת, הילה. הילה אוביל ברנר, אז מאיפה להתחיל? הילה היא שותפה באריאלי קפיטל, היא משקיעה ומעורבת בלמעלה מ-70 חברות, כן, כן, 70. הילה היא מנטורית מובילה, מייסדת קהילת יזמיות, יזמות נשית, שאלה גם לדבר היום לא מעט. היא מאחת מ-100 המשפנים המובילים בהייטק הישראלי, מייסדת ווייט סמוק, שזו תוכנת AI שהופצה להמון מחשבים, ואפילו נסחרת בבורסה הישראלית. בקיצור, יש המון על מה לדבר. שינוי קריירה, יזמות, יזמות נשית, עולם ההשקעות הישראלי, הגלובלי, ויהיה לנו ים טיפים.
יו, איזה כיף להיות כאן, ואיזה כיף שאתם קיימות. מדהים, מדהים.
אז בתור התחלה, מאיפה את בכלל מגיעה אלינו היום?
וואו, טוב, אני גרה ממש קרוב אליכם, ממש פה ברמת אביב, אבל מגיעה כרגיל מהעבודה. אז באמת מאריאלי קפיטל, המקום החדש שאני שותפה בו. פמילי אופיס, מאוד מאוד מרגש, אבל שמחה להיות פה כי יזמות נשית זה בדמי, ממש ב-DNA שלי, אז אני מתרגשת איתכן על המועדון הזה ועל הפודקאסט החדש הזה.
איזה כיף.
מזל טוב.
ומזל טוב גם לך, על העבודה החדשה.
תודה רבה.
אפרופו אריאלי קפיטל, מה זה בכלל בעצם?
אז בעצם מדובר בפמילי אופיס, אני הייתי אמנם יזמת המון שנים, תכף נדבר על זה, ובתפקיד האחרון שלי, מנג'ינג דירקטור של טקסטארס, אז אני הפכתי להיות משקיעה כבר לפני כמה שנים, וזה כזה הצעד הבא שלי לקראת השקעות גדולות יותר, משמעותיות יותר בסטארט-אפים.
מדהים, מדהים. ובכלל התחלת את הדרך שלך מכיוון שונה לגמרי. עולם המשפטים, התמחות.
נכון, אז כן, בגלל זה אני כל כך מאושרת להיות כאן, כי אני חושבת שיש המון נשים שמסיימות תארים עם התאייה הזאת של מה הן רוצות לעשות, ואם לתואר הזה בעצם יש תפקיד משמעותי בחיים שלהם, ואני באמת למדתי תואר ראשון, תואר שני במשפטים, שהיו תארים מאוד מעניינים, אבל הרגשתי שאני לא בדיוק מוצאת את עצמי בתוך המקום הזה, אז אחרי שעשיתי התמחות אצל השופט רוזן, בבית המשפט בתל אביב, הרגשתי שזה הזמן שלי להתחיל משהו חדש, ובאמת התחלתי את החברה הראשונה שלי, ועשיתי שינוי מאוד משמעותי למורת רוחם של הרבה מאוד אנשים, משפחתי והרבה מאוד חברים, שחשבו שמשפטים זה דרך מאוד נקייה וטובה ומשמעותית בשבילי, אבל זה היה השינוי הכי מרגש ומעניין ומצוין בחיי, שגרם באמת לצמיחה הגדולה שלי.
איך בכלל הגעת למשפטים? כאילו, מה גרם לך להגיד, משם אני מתחילה את הדרך שלי?
אני חושבת שהרבה אנשים, נשים בכלל, הולכות לכל מיני תארים מבלי באמת להחליט מה הן רוצות לעשות, מבלי שיהיה איזושהי תשוקה, אלא פשוט יש המון סוגים של חוגים, ואת פשוט בוחרת את אחד מהם, הרבה פעמים חברים שלך הולכים לשם, הרבה פעמים המשפחה כזה דוחפת לשם. אני חושבת שהמשמעותי ביותר זה באמת תוך כדי לחפש באמת את עצמך, למצוא את עצמך ואת התשוקה הגדולה שלך ולצאת לדרך עם זה. זה מה שקרה לי, אבל זה לקח לי די הרבה זמן, וקמתי בבוקר יום אחד עם המחשבה הזאת של יש סטארט-אפים ובעיתון ודברים קורים וסטארט-אפים נמכרים ואנשים ממציאים דברים שנמצאים על מיליונים של מחשבים, ואני חייבת להיות בדרך היצירתית הזאת ולמצוא את עצמי יותר, וזה באמת היה מה שנכון לי, ואני רואה עכשיו המון נשים שבאמת עושות דרך כזאת ומשנות, אז זה מאוד מרגש.
ממש שיפט בקריירה. כאילו, את אומרת, קמתי בבוקר, אבל כמה שנים היית בכלל בעולם הזה של המשפטים, ומה בסוף גורם לך לקחת את המחשבה הזו ולהביא אותה לפעולה? זה שינוי רציני.
זה גם איך, עם איזה כלים, עם איזה ידע.
אז בגדול יצאתי לדרך בלי ידע, וזה גם הסיבה שאני כל כך מתרכזת בקורסים ותוכניות של הכנה ליזמות נשית, כי לי לא היו כאלה מערכות, ואני לא כל כך ידעתי איך לצאת לדרך, אז מאוד רציתי לעשות שינוי, אבל לא הכרתי אף אחד שעשתה שינוי כזה, וגם לא הכרתי אף תוכנית שאפשר לקחת כדי להמשיך בדרך, ולמזלנו היום, במיוחד במקום המדהים הזה שאתם נמצאות, אז באמת יש המון כלים ויש המון תוכניות, תוכניות, ואפשר לצאת לדרך ולרחרח פה ושם, ואז לנסות לקבל כלים בדרך חדשה לגמרי שקיימת.
רגע, אז מה בעצם השלבים הראשונים של סטארט-אפ בימינו? אם יש לי רעיון, איך אני הופכת את זה ממש למציאות?
אז באמת שאלה טובה, אין בעצם רסיפי אמיתי לצאת לדרך ליזמות, למרות שיש המון קורסים ותוכניות, ואין בעצם רסיפי ליזמות, אבל יש משהו שהוא גדול יותר, וזה סוג של תשוקה לרעיון מסוים ולדרך הזאת היזמית, והצעדים הראשונים שאני ממליצה להם זה קודם כל לצאת לדרך עם שותף שותפה, אני חושבת שלצאת לדרך לבד זה מאוד 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 קשה, וכשאתם מחליטות או מחליטים לצאת לדרך, למצוא את התוכנית שהכי מתאימה לכם, זאת אומרת, אם זה בביולוגיה, אם זה משהו בתחום ה-AI, אז בעצם למצוא מנטורים אמיתיים, אנשים שרוצים לקחת אתכם את הדרך, שרוצים להשתתף איתכם בתהליך הזה, ואז כמובן לחפש לזה מימון, שזה מאוד קשה, במיוחד בימינו, אבל מאוד מרגש, מספק ומאתגר כאחד.
היית ממליצה לקחת איתך שותף לדרך עם היכרות מוקדמת או רגשית איתו, או נטו שותף עסקי שתוכלו לקבל החלטות מושכלות כאלה?
וואו, שאלה מעולה. אני חושבת שגם פה אין מתכון אחד. אני ספציפית אדם מאוד רגשי, חייבת לצאת לדרך עם אנשים שאיתי הולכים את הדרך. גם במועדון היזמות פה, למשל, זה מקום טוב עבורכן להכיר זו את זו ולצאת לדרך עם שותפה. אז אני הייתי ממליצה פשוט לצאת לדרך עם מישהו עם כימיה מאוד מאוד טובה, וגם מישהי שמשלימה אותך. הרבה פעמים אנשים יוצאים לדרך עם מישהו שהוא נורא נורא דומה להם, מחפשים אנשים שצוחקים מאותם דברים ועושים את אותם דברים, וזה גם קצת טעות, כי חייב להיות בספינה הזאת מישהו אחד קצת כזה, ומישהו אחד, מישהי אחת קצת כזאת, אז הייתי ממליצה על השילוב, מישהו אחד שהוא קצת יותר טכנולוג, קצת יותר רציני, אחד שיותר אוהב לקחת סיכונים, אחד שפחות, כזה.
אפרופו, מי היה השותף או השותפה שלך הראשונים?
וואו, אז זה דווקא סיפור פיקנטי, שלא סיפרתי אותו, אז השותף שלי הוא גם בן הזוג שלי, ויחד היו לנו 3 חברות ושלושה ילדים, והוא עדיין השותף והחבר הכי טוב שלי, אבל כשיצאנו לדרך, הוא עוד לא היה בן זוג שלי.
פיקנטי.
פיקנטי מאוד. כשהתחלנו לגייס כסף, הוא כבר היה היינו בני זוג, אז קיבלנו הרבה ריקושטים סביב הדבר הזה, אולי זה לא הזדמנות טובה עבורכם, מה יקרה אם תיפרדו, כאילו היו לנו הרבה סביב הדבר הזה, אבל לנו זה עבד ממש ממש טוב.
דוגמה מושלמת לביזנס ופלז'ר שעובדים ביחד.
ממש, ממש.
אז תוכלי אולי להרחיב על הסטארט-אפ הראשון שלך, בעצם זה ה-White Smoke, נכון?
בעצם White Smoke, חייבת להגיד, קודם כל אחד השמות הגרועים.
וואי, למה?
לא, כי בגדול, באמת היינו כזה חסרי הבנה בשמות וזה. ואחד המשקיעים שלי, שהוא גם אחד המנטורים הגדולים שלי, הציע את השם הזה, ואני כמובן זרמתי. אני אומרת שהוא גרוע לא בגלל שהוא לא מעניין ונחמד וזה, אלא בגלל שבמקומות אחרים בעולם, כמו למשל בסין, White ו-Smoke זה שני דברים שמביאים מזל רע. והיו לי כל מיני אינטראקציות סביב השם הזה, מיוחד בארצות הברית, עם המילה Smoke וזה, אז הוא היה ממש גרוע. אבל המהות מאחורי White Smoke הייתה בעצם, זה היה בעצם כלי ה-AI הראשון שהיה לפני שהיה AI, והמטרה הייתה בעצם לעזור לאנשים לכתוב יותר טוב אנגלית. זה היה פשן מאוד גדול שלי, לא הצלחתי להבין איך אנשים לא כותבים אנגלית. עם הרעיון הזה הסתובבתי ועפתי כמעט מכל קרן אפשרית בארץ. היה מאוד קשה לגייס לו כסף, אנשים אמרו, את נראית בחורה מאוד נחמדה, לכי תעשי משהו אחר בחיים שלך. זה פיצ'ר, זה לא הדבר הירוק הזה בוורד, כאילו אף אחד לא ישלם על זה כסף. ולמעשה לקח המון המון שנים והמון כסף להבין שהטכנולוגיה הזאת היא מאוד נדרשת, והיא הייתה על מאות מיליונים של מחשבים. וזה היה סיפוק מאוד גדול, שהרגשנו שאנחנו בעצם עוזרים לסטודנטים, לאנשים ברחבי העולם, לכתוב יותר טוב אנגלית. זה היה מאוד מרגש.
כן, גם הייתם בעצם הראשונים אז שנגעו ב-AI, כאילו...
אז בעצם היינו בעצם הראשונים, וזה היה, לא קראו לזה אז AI, זה מסגירה פה את גילי, אבל זה קראו לזה...
זהו, באתי לשאול, כאילו.
מלא שערות לבנות, Natural Language Processing, ככה קראו לזה. היינו מומחים מהרווארד ומאוקספורד שפיתחו את הטכנולוגיה הזאת, והתרגשנו מטירוף מזה שבעצם מחשב יכול להבין שפה, מה שהיום ב-ChatGPT קורה כאילו כל יום לכל סטודנט בכל מקום שהוא נמצא. אנחנו רק התרגשנו מזה, גייסנו לזה המון כסף, חתמנו עסקאות מאוד משמעותיות, גידלנו חברה מאוד, מאוד מרגשת וטובה, אבל בדרך עשינו המון 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 טעויות, והדרך של יזמות היא דרך מאוד מאוד קשה, ואז לא היו תוכניות, וכמעט ולא היו פודקאסטים וספרים לקרוא על הדבר הזה, וכל מי שהיה מתראיין תמיד היה בסגנון של איך באתי, ואז פתאום היה לי אקזיט. וזו גם הסיבה שאני עושה את כל הפודקאסטים האלה, כי אני מקווה שעוד ועוד אנשים ישמעו על הדרך הזאת, שהייתה אמנם לא קלה, אבל הכי מספקת בסוף. אז...
אומרים שלכל סטארט-אפ מקים, צריך לבוא עם איזשהו ידע מקדים. כאילו, יש את הבן אדם הטכנולוגי ויש את הפיננסי. באתם שניכם, אמרת, בלי ידע מקדים.
נכון. מה? באנו בלי ידע מקדים. אמנם הוא היה טכנולוג מעולה, ואני חושבת שהבנתי טוב באנשים, גם אז, אבל לא היה לנו ידע, וזה בכל זאת עבד לנו, ואני חושבת שגם היום, כשאני רואה יזמים, במיוחד יזמיות, שזה הפשן הגדול שלי, וזה גם הסיבה שאני כאן בפודקאסט, אני רואה את הפשן הגדול, ואת התעוזה, ואת התשוקה, וזה בעיניי כאילו מחליף כל דבר, גם ידע. כי את הכל אפשר ללמוד בסופו של דבר.
את מרגישה שהייתה השפעה בעצם להיותך אישה בעולם הגברי הזה? לטובה, לרעה?
וואו. הרבה נכתב ונאמר על הדבר הזה של איך אישה בתוך זה. לי באופן ספציפי, תמיד זה היה שונה. זאת אומרת, אני תמיד הרגשתי קצת שונה. אני לא יכולה להגיד שזה לרעה או לטובה, אבל הרגשתי שהייתי כזה מיוחדת. גם גידלתי את שלושת ילדיי תוך כדי הדבר הזה. אז כאילו, היו שם מצבים מאוד עזועים, שגייסתי כסף בהיריון, בחודש תשיעי, והסתובבתי בו בקרנות, והיה חם, ומישהו אמר לי, את רוצה כוס מים? כי כל כך ריחם עליי. ואמרתי לו, אני רוצה מיליון דולר. אני ממש רוצה מיליון דולר.
עזוב את המים.
עזוב את המים, המים ממש לא. אז כאילו, עברתי את כל התהליך הזה, ובתור אישה עברתי אותה בצורה, אני חושבת, אחרת, ואני רואה יזמיות מבין הקבוצת נשים שלנו, ואתם גם בטח רואות אותם פה במועדון, הן עוברות, הן חוות את זה בצורה אחרת. היזמות באה אליהן בצורה אחרת, היא באה בשלבים אחרים של החיים לפעמים, יש יזמיות הרבה יותר מבוגרות, כבר אחרי שיש להם ילדים, וכאלה יותר צעירות, אז אי אפשר להגיד שזה לא משפיע בצורה זאת או אחרת. אני אגיד רק שאני חושבת שזה מיוחד גם.
את מרגישה שהיית צריכה לעשות הרבה ויתורים? בזוגיות, במשפחה, בגלל הקריירה שמחרת בה?
אני חושבת שכל אחד עושה ויתורים. אז אני חושבת שגם גברים וגם נשים עושים ויתורים. אני חושבת שפשוט נורא מקובל שגברים עושים את הויתורים האלה, וכשאישה עושה את הויתורים האלה, אז פתאום נראה לכולם סוף העולם.
מי מגדל את הילדים?
מי מגדל את הילדים, ואצלנו באמת שנינו היינו קרייריסטים, ושנינו עשינו המון דברים, אז זה היה קשה. אבל היום אני מסתכלת על הילדים שלי, ואני מאוד גאה, וגם שצעקו עליי שאני האמא הכי גרועה בעולם, כי לקחתי את הילדים שלי במינוס 20 מעלות לגייס כסף בניו יורק, עדיין אני מסתכלת על הבת שלי שהיום חיילת, בדיוק סיפרתי לכן. ואני, הלב שלי מלא בגאווה, ואני שמחה שבדרך לא איבדתי את עצמי, אלא המשכתי לחיות את החיים שלי, ובניתי את החיים כפי שאני הייתי רוצה. זה, וגם בשבילה הייתי רוצה שהיא תבנה את החיים שלה כפי שהיא רוצה, ולא כפי שמישהו באמת חושב שהיא צריכה, או משהו כזה.
היום באמת יש המון נשים בחירות שמוכיחות שאפשר לשלב קריירה במשפחה. כאילו, את אחת מהן, וזה באמת ממש ניפוץ של איזה מיתוס ש... שהגבר הוא מוביל את ה...
ממש, ממש, וליאל ולי יש היכרות מוקדמת. אז היא יודעת והיא ראתה אותי בהרבה סיטואציות שבאמת היו ויתורים והיה קשה. אבל בסופו של דבר אני מניחה שבסוף זה הכל מין פאזל אחד שמסתדר.
אז זה מה שגרם לך בעצם להקים את יזמיות? אולי את רוצה להרחיב על יזמיות?
כן, וואו, יזמיות, יאהבת חיי. אז כן, אז לפני 14 שנה כבר הקמתי את יזמיות. זה היה בבית שלי, הייתי יזמת צעירה, והרגשתי כל הזמן שאני לבד, וחשבתי שזה יהיה נורא נחמד, נטוורקינג כזה, לא ממקום של חולשה, ולא ממקום של התקרבנות, ולא ממקום של מה שקוראים לו היום העצמה, וכל מיני דברים כאלה, אלא מקום של נטוורקינג, של לעזור זו לזו. הארגון הזה ממש גדל, היום חברות שם קרוב ל-10,000 נשים. לא עשיתי את זה לבד, אלא המון מתנדבות בדרך שעזרו לי. ועשינו פרויקטים מלהיבים, עשינו את גוגל קמפוס פור מאמס, שזכה להמון הצלחה פה לנשים בחופשת לידה שבאו ללמוד איך להקים סטארט-אפים. עשינו כאלה, אני חושבת, 8 מחזורים, ואז גוגל שכפלו את זה בכל העולם. פרויקטים עם אמזון, פרויקטים עם מייקרוסופט. קורס ממש פה באוניברסיטת תל אביב, של יזמיות בקמפוס, שזה המחזור החמישי שלו כבר. כלומר, עשינו המון תוכניות ליזמיות, ואנחנו קבוצת הנטוורק הכי משמעותית. עכשיו במלחמה פתחנו יזמיות דרום, בשיתוף עם מאסטרקארד, מעבדת החדשנות פינסק, ועשינו שם בבאר שבע אירוע מאוד גדול עם מייקרוסופט, הטסנו את הזוכה שלנו לכלכליסט לניו יורק, חזרתי איתה בשבוע שעבר, היה ממש מגניב, אז יזמיות זה בייבי ממש גדול שלי, ואני מקווה שעוד ועוד נשים יצטרפו אליו.
את רואה את האימפקט של זה על התעשייה? זאת אומרת, 14 שנים זה חתיכת זמן, זאת אומרת, בנות שגדלו שם, היום הם כבר אולי בחירות.
כן, ואיזה כיף זה, איזה כיף זה פתאום לשמוע אותם ולראות אותם ולפגוש אותם. ושמספרות לי שבזכות איזושהי הרצאה שהם שמעו שלי, או בזכות איזה ערב נטוורקינג שעשינו פתאום באחת החברות, פתאום יצא להם משהו טוב, או לראות אקזיט שיצא מקמפוס פור מאמס, ששתי נשים שהגיעו עם התינוקות שלהם, ומכרו ב$100 מיליון את המוצר שלהם. זה דבר מטורף, זה תחושה הכי מדהימה שיכולה להיות.
ואיך בעצם מצטרפים ליזמיות? מה צריך? צריך רעיון? צריך לבוא ממש עם סטארט-אפ? מה?
לא.
איך מצטרפים? זו קבוצה סגורה, בא לי להירשם.
אוקיי, הקבוצה היא סגורה, וכן צריך שיהיה רעיון, וצריכים שתהיי יזמת. אבל יכולים להיות בשלבי הרעיון בלבד, ולא חייבים כבר לגייס כסף. להפך, אנחנו רוצות להביא כמה שיותר נשים.
שתהיי יזמת, מה ההגדרה לזה? אני יכולה לבוא, יש לי רעיון. מה עוד בודקים?
מבחינתנו רעיון זה מספיק. רעיונות גם משתנים. היו לי כל כך הרבה רעיונות שהשתנו, היו לי ואני חושבת שרעיון זה רק התחלה של בסיס של הרבה, אבל מה שאני באמת מאמינה בו שמייצר מיזמים זה צוות.
היו עוד מקומות בקריירה שלך שהרגשת את החוסר בנשים? זאת אומרת שהרגשת שזה ממש תעשייה שיש בה רוב גברי או שלא נותנים מספיק מקום?
וואו, המון מקומות, אבל עכשיו כשאני בעולם ההשקעות, אני מרגישה את זה עוד יותר אפילו. וואלה. מאשר ביזמיות, בא לי להקים עוד קבוצה של משקיעות. יש מעט מאוד משקיעות. מחקרים הוכיחו שנשים משקיעות, בכלל, שמשקיעים באנשים שהם דומים להם. ואז כשאין נשים משקיעות, אז מאוד קשה לעודד השקעות בנשים, כי זה גלגל כזה. אז התקווה שלי שיהיו כמה שיותר נשים.
אפרופו שינוי, זה גם מפחיד. כאילו היית בעולם היזמות, זה כבר איזשהו מקום בטוח, ואז הלכת עוד איזה לבל מעל להיות נכון, משקיעה, זה נכון. משהו שכאילו דורש המון אומץ.
נכון, ועשיתי את זה אבל בשני שלבים, זה נכון, והשלב הראשון היה לנהל אקסלרטור של טקסטארס פה בישראל. השקענו ב-74 חברות מדהימות, אקזיטים, באמת תוכנית מוצלחת ומרגשת ומשמחת. אז כבר הייתי בתוך האיקוסיסטם הזה של להשקיע בהם אמנם סכום כסף קטן, אבל לראות איך הסכום כסף הזה באמת מצמיח אותם ואיך הם גדלים, ולהבין מה באמת קורה ומה משמעותי ומה... ראיתי המון טרנדים, ראיתי סטארט-אפים ישראלים, וראיתי סטארט-אפים מהאזור, וראיתי סטארט-אפים מובלים על ידי נשים ומובלים על ידי גברים, ראיתי כל מיני סוגים. ואז החלטתי שאני רוצה לקפוץ כאילו את הקפיצה היותר גדולה, שזה באמת כיסים קצת יותר עמוקים, עם צ'קים קצת יותר גדולים, ובתקווה שבאמת נמשיך את הטרנד הזה של ההצלחה.
יש איזה פלטפורמה באמת, נגיד אם אני רוצה ללמוד איך להשקיע, איפה כדאי, מה כדאי, כמה כדאי.
כן, דרך אגב, יש קבוצה מדהימה של חברתי תמי, שנקראת VC Academy, שם המכשירים משקיעות, וזה מדהים. בכלל, יש המון קבוצות נשים מדהימות, יש את פרו-וומן ויש את ווי, ויש המון דברים מאוד מאוד מרגשים שקורים. אבל ככל שאנחנו נראה יותר נשים, גם בצד של היזמיות וגם בצד של המשקיעות, אז אני חושבת שהגלגל יתחיל להסתובב מהר יותר.
זה באמת הזמן לציין שאת עושה המון לקידום נשים, המון, לא רק ביזמיות, את משתתפת בפאנלים והרצאות ושיפוט בתחרויות, ואת כל הזמן עשייה הזו של קידום נשים, איך אנחנו מודדים נשים ליזמות, איך אנחנו כן משנים מיתוסים, וזה באמת עשייה מטורפת ולא מובנת מאליה.
תודה.
וכמו שאמרנו, יש היום קרוב ל-10,000 בנות ביזמיות. את לפעמים מצליחה לעצור וליהנות מכל ההישגים וכל מה שעברת?
תראו, אני לא מרגישה שזה איזה הישג. אני מרגישה שזה חלק מהדרך שלי. זה חלק ממה שאני הכי נהנית בו בחיים. זה כמו שאנשים אומרים לי, את עובד קשה. אני לא מרגישה שזה עבודה. אני מרגישה שזה פשוט חלק מהדרך שלי, ממי שאני. הכי כיף לי בעולם לראות יזמיות שלי שגדלו, נגיד, בתוך טקסטארס, ואיפה הן נמצאות היום. זה אהבה גדולה שלי, אז אני מרגישה שזה פשוט חלק מהדרך.
איזה גול זה?
ממש.
ליהנות מהדרך וממה שאתה עושה.
זה באמת השאלה הבאה, שבטקסטארס ניהלת המון, המון יזמים עברו תחתייך, שם בעצם בטקסטארס אני ואת הכרנו, שעבדנו צמוד תקופה לא קצרה, ואיך זה לנהל דבר כזה? כאילו זה המון, איזה 3 תוכניות בשנה, המון יזמים.
כן, זה באמת היה מאוד מתיש, את ראית אותי שם בשלבי התשה, אבל זה היה כיף גדול, ו... עבודה שלי עם נשים בכלל ועם יזמים באופן כללי, אין דבר שהוא אנרגיה יותר חיובית מלעבוד עם יזמים. עם הזיק הזה המטורף שרוצים לשנות העולם, גם אני הייתי כזאת בכל החברות שלי. אני מכירה את זה, אני מכירה את הלחץ של המשקיעים, אני מכירה מה זה אומר שצריך לגייס כסף דחוף כדי לשלם משכורות ו... משקיעים מתקשרים ב-11 בלילה, ואת הלחץ האדיר הזה וזה. אז יזמות זה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת מכל הכיוונים, ובגלל זה המועדון הזה הוא חשוב לי ממש, כי לקדם נשים בעולם הזה, זה קריטי. אנחנו רואים גם שלהבדיל מיזמים, נשים, בפמיניזם אנחנו רואים you can't be what you can't see, זה הרבה יותר משפיע על נשים, לראות רול מודלס, אוקיי? שריל סנדברג אמרה את זה, והיא הגיבורת על. אז אנחנו רוצים כמה שיותר דברים כאלה, כמה שיותר מועדונים, כמה שיותר נטוורקים. נשים מאוד טובות בזה, הן מתחברות, הן ממש עוזרות אחת לשנייה. אז זה ממש כיף.
האמת שזה מורגש. אני כל פעם שאני יוצאת כאילו מפגישה עם מנהלת, אני יוצאת הרבה יותר מועצמת. זה כאילו משהו שאתה לא באמת יכול להסביר.
אי אפשר להסביר את זה. ופעם היו אומרים כל מיני משפטים כאלה, יצאת בעולם של פעם, אישה לאישה זה
אהב, כל מיני דברים. בדיוק מה שבאתי להגיד, דיברתי על הדוגמאות שלנו גם, אמרו שזה משפט נורא, ובנות צריכות להפסיק להשתמש בו.
בנות חייבות כזה לשים לב, נשים חייבות לשים לב, לא להגיד דברים כמו, היא אדון לעצמה. אוקיי, כאילו אדון, היא לא אדון, היא אף פעם לא תהיה אדון. אוקיי, היא אישה, היא גברת, היא לא יודעת מה, אבל היא לא אדון. צריך נורא להיזהר, שפה זה דבר מאוד מייצר מציאות וזה. אבל אני רואה כן שינוי, אני אופטימית שיש שינוי, ושהכל אנחנו רואים עכשיו, רואות את הלוחמות הגיבורות שלנו.
בתקופה הזאת זה היה...
בתקופה הזאת, ואנחנו רואות את הנשים המדהימות. אני בדיוק דיברתי בבית הנשיא לפני שבוע, זה היה מאוד מרגש, דיברתי על יזמיות, ודיברה גם מישהי שהיא מנשות המילואים, וראיתי את הזוהר הזה שיש לנשים... אז היום אנחנו יודעים שזה ככה זה, ונשים כן עוזרות זו לזו, ושאנחנו כן זה, ואין מה לעשות, אנחנו פשוט הכי טובות.
גמרי,
גמרי.
גם נשים פולשות על הכל. כאילו שלושתנו עשינו מילואים, נראה לי, מתחילת המלחמה עד לא מזמן.
וואו.
וזה, אתה פשוט, אתה רואה סוויץ' אחר, אני לא יודעת, זה... אנחנו במקום אחר.
ממש.
זה גם לא כמו פעם, אני מרגישה שאני רואה את זה פחות אצל אמא שלי, אבל אני נגיד מאוד מאמינה שאני יכולה לעשות הכל. כאילו אין משהו שאני חושבת לו, זה תחום גברי יותר.
אבל את מרגישה שזה משהו שקיבלת מהבית?
לא. זה לא משהו שקיבלתי מהבית, כי אני פחות מרגישה את זה אצל ההורים או אצל הסבתא. זה לא משהו שהם גדלו עליו, אבל מהסביבה שאני גדלתי בה, או מלראות את היכולות שלי בזכות עצמי, אני כבר לא מרגישה שיש משהו שאני לא מסוגלת לעשות כי אני אישה. מדהים. אין דבר כזה.
זה מדהים, וזה בדיוק מה שאני רוצה שאנשים בגילכן תרגשנה. באמת, שהן יכולות לעשות הכל, והייתי ממש רוצה שזה יקרה, ובאמצעות מקומות כאלה, הדבר הזה קורה. כי אישה קמה בבוקר ואומרת לעצמה, וואו, גם אני יכולה לעשות את זה.
מסר מטורף.
אז זהו.
לכל מי שתשמע את הפודקאסט.
ממש.
רגע, אז בעצם עשית המון... התחלת ממשפטים, יזמות, דרך השקעה, היום את משקיעה, איך את רואה את המסלול הלאה? זאת אומרת, הבנו כאילו שאת מתרגשת מהמקצוע, את מתרגשת ממה שאת עושה, מצאת את הייעוד שלך, ואת חושבת שיש עוד אתגרים בדרך?
כמובן שיש המון אתגרים. אני בגדול מאוד רוצה להשקיע בדברים שעושים אימפקט על העולם. אז באריאלי אנחנו עושים... המון המון אגריטק, יש לנו תוכנית מדהימה של פרונטיר בנגב, ואחת באוניברסיטת יוטה, שממש עושות שינוי בעולם החקלאות, וה-future of food, ו-future of work, וכל הדברים האלה שאני מרגישה שהם באמת משנים את העולם, אנרגיה מתחדשת, smart cities, אז כאילו האתגרים הגדולים זה למצוא באמת הטכנולוגיות שהן פורצות דרך בעולמות האלה, אני מאמינה שהן נמצאות הרבה מהם פה בישראל, כי אנחנו סטארט-אפ ניישן, ופה אנחנו. אז זה מאוד מרגש. אז האתגר שלי זה באמת למצוא את הוורטיקלים האלה. עשינו עכשיו פרויקט מדהים עם שערי צדק, מין סוג של אקסלרטור, שהבאנו חברות שגדלות בתוך הסקייל-אפ שלנו, ופוגשות מומחים מכל העולם. אז האתגרים הגדולים שלי זה למצוא את הוורטיקלים המשמעותיים שעושים שינוי בעולם.
מטורף.
איזה גול.
ממש. משהו לכתוב על הקיר כזה.
אילה ארביל ברנר. יש את השינויים ששנו את העולם.
כן, כי אני באמת חושבת שתראו, אני מסתכלת על חברות שעשו שינוי גדול כזה, אני חזרתי שם מניו יורק, מכלכליסט, והסתכלתי וראיתי כאילו איך באמת דברים קרו שם, ואיך אנחנו היום משתמשים בכל הטכנולוגיות המשמעותיות האלה, כאילו איך חיו בלי זה, כאילו איך הסתובבו בעולם בלי Waze או Google Maps, איך בכלל עשו את כל הדברים האלה, ואני חושבת שאנחנו כאן יכולים לעשות שינוי נורא גדול בהמון דברים, באנרגיה, במים, בקליימט, בכל הדברים האלה, וזה תור הדור שלנו לעשות את זה.
חד משמעית. טוב, אז אנחנו בסוף כן פונות לקהל אקדמי, בוגר, תואר שני, איזה טיפים זהב, עשה ואל תעשה, יש לך...
אז אני הכי מתרגשת להיות פה, כי זה אתן באמת דור העתיד, אוקיי? אז אני פונה לכל מי ששומע את הפודקאסט. במחשבה להיות חזקה ולצאת לדרך עם רעיונות. קודם כל, רעיון זה לא סוף העולם, הוא יכול להשתנות, אבל הדרך של היזמות, אם היא מחרסמת בך, אם בא לך לעשות את זה, צאי לדרך עם שותף שותפה, הדברים השתנו, ואני באמת חושבת שפה יש את הקר הכי טוב לעשות את זה. יש פה את המומחים הכי טובים, אתם נמצאים במקום היוקרתי הזה, יש לכם מנטורים, יש אנשים מסביבכם שרוצים לקדם אתכם, ואם את אישה ואת שומעת את הפודקאסט הזה, זה הצ'אנס שלך.
צאי לדרך.
צאי לדרך, לגמרי.
מה את מאחלת לסטודנטיות מועדון נשים בעסקים? כלומר, כמו שאלי אמרה, זה סטודנטיות לתואר ראשון, שנה א', שנה ב', אני מדמיינת לעצמי בנות שאפילו לא התחילו את הדרך המקצועית שלהן, לעומת נשים שהן נמצאות באמצע הדרך המקצועית ורוצות לעשות שיפט. איזה משקפיים אני שמה מחר, אחרי שאני שמעתי את הפודקאסט.
תראי, קודם כל אתם נמצאות במקום שבו זה לא באמת שיפט, זה חלק מהדרך שלכם. הדרך שלכם זה לייצר אימפקט ושינוי וגידול ועסקים ויזמות. אני הייתי בפקולטה שהיא הרבה פחות הייתה מוכוונת לשם, היא הייתה מוכוונת לעבוד במשרדי עורכי דין. אז אתם כבר נמצאות בתוך הדרך הזאת.
נכון.
אז בסך הכל אתם צריכות לסלול אותה טוב, למצוא אנשים טובים, לצאת אתם לדרך ובעיקר ליהנות מהדרך, דיברנו על זה קודם. הדרך היא באמת, היא קשה, היא תלולה, היא לפעמים שוברת, ובאמת, אני לא נכנסת לזה מספיק, אבל אין ספור כישלונות של חיי, אין ספור, באמת. אנחנו מדברים פה על כל הדברים האלה, כאילו כל ההישגים שלי וזה, אבל בדרך התרסקתי עשרות פעמים.
לזכור שלא הכל, לא כל מה שנוצאת זוהר.
ממש לא כל מה שנוצאת. הדרך עצמה היא מאוד קשה, וטרם שיטים שנסגרו לי, ואנשים שלא חזירו לי טלפונים, ומשקיעים שאמרו לי שאני בן אדם הזוי, ובאמת, וויתורים בלי סוף, שהילדה שלי היחידה שבאה עם חולצה ורודה וכולם עם חולצה לבנה, והגננת שולחת לי את זה, ואומרת לי מה קורה, ואני בכלל בניו יורק, כן? אז הייתי בכל הכישלונות האפשריים, ומתוך המקום הזה, אני אומרת, לא מתוך מקום נוצץ כזה, מתוך מקום של הייתי שם, זה עדיין שווה את הדרך.
לא לוותר.
לא לוותר, בדיוק.
למסר.
מדהים. איזה כיף לנו.
אתן מדהימות, ואיזה כיף למועדון הזה שיש אתכן. ובאמת, אני כאן עבור כולן, אני מאוד נגישה בלינקדאין שלי בזה. אני אשמח כל מי שרוצה להתחבר ליזמיות, מוזמנת, יש לנו אירועים, יש לנו תוכניות, יש לנו גרנטים.
אפשר לעשות איזה שטאפ מגניב.
מגניב, בשמחה. מאוד בשמחה, מאוד. אני מרגישה פה מאוד בבית, בפקולטה הזאת. אני מנטורית בדן לונצ'פד. אני מאוד אוהבת את הפקולטה ואת האוניברסיטה. יזמיות בקמפוס, אחד מגאוות חיי. אז אני תמיד לרשותכן ולרשות כל המאזינות שלנו.
איזה כיף לנו.
לכבוד הוא לנו.
ממש. תודה רבה.
תודה על הזמן. שדיברת ושיתפת. ואנחנו ממש נשמח שיהיו עוד שיתופי פעולה ונשמח שיהיו עוד דברים כך פעתי.
תודה רבה.
ואנחנו מאחלות לך גם בהצלחה.
תודה.
אנחנו מדברות על יעדים של כולן.
נכון.
בהצלחה ביעדים שלך.
תודה רבה. תודה.
שתכבשי את העולם.
תודה רבה.
אמן. תודה, אילה.
תודה.